ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף פי וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור היום מתחיל באמצע דף פי וו. אפשר לספור שורה שלישית בשורות הרחבות של הגמרא. בסוף השיעור הקודם עסקנו בעבירות, חומרתן, מה מחפר עליהן, והזכרנו בסוף השיעור הדבר החמור ביותר, מי שיש חילול השם בידו. בשוליים ממול הגמרא שבו אנחנו עומדים, כתוב נושא/מבנה, פס כפול מופיע, ואנחנו אומרים, כתבנו דעות בהכי דמי חילול השם. הזכרנו שחילול השם הוא חמור, אבל מה זה? הגמרא, הכי דמי חילול השם. אמר רב, כגון ענה, כמו אדם כמוני, בואו נזכיר שרב היה מנהיג הדור, גדול הדור, מנהיג הדור, ראש ישיבה בבבל, והאישיות כמוני היא שקילנה ביסרה מטבחה ולא יאיבנה דמי לאלתר. אם אני אקח בשר מהאטליס ולא אשלם מיד, זה נקרא חילול השם. רשי כותב למעלה בשליש הראשון של רשי, ולא יאיבנה דמי לאלתר, וכשאני מאחר לפרוע, הוא אומר שאני גזלן, ולמד ממני להיות מזלזל בגזל. זאת אומרת, ההשלכות של ההתנהגויות, אפילו התנהגויות מזעריות, תופסות נפח. יש קטע שבסוגיים, והסוגיים כתבנו בשוליים, סוגם לשם דילוג, כדי ליצור רצף בדעות מהו חילול השם. בתוכם הגמרא מרחיבה על דברי רב. אז אם אנחנו נדלג לשנייה, אנחנו נראה דעות נוספות, וגם הם מוספרים אצלנו בגמרות המסומנות. רבי יוחנן אמר, כגון ענה, גם רבי יוחנן היה גדול הדור בארץ ישראל, ואדם כמוני דמסגינה שאילך 400 בלא תורה ובלא תפילין. אדם כמוני שהולך ובוהה אפילו לזמן קצר ביותר, כבר נחשב חילול השם. רבי יצחק דבי רבי ענאי אמר, כל שחבריו מתביישים מחמת שמועתו. אדם כזה שגורם בושה לאחרים אגב דברים שנאמרים עליו, הוא נקרא מחלל שם השם. אנחנו עוד מעט אנחנו נגיע לאותם דעות נוספות, אבל בינתיים דילגנו על קטע שקשור לרף של שרב קבע. אמר אביי, אני בתוך הקטע שבסוגריים שורה איפה הרחבות, אמר אביי, לא שנו מה שרב אמר, כלומר רכישת בשר בלי תשלום מיידי, שזה נחשב חילול השם, זה לא שנו, אלא זה נאמר רק באתרא דלא תבעי, במקומות שלא תובעים תשלום, אין דרך האטליס, בעל האטליס ללך ולתבוע את מה שמגיע לו. אבל באתרא דתבעי, אבל במקום שבעלי חנויות לא מהססים לתבוע את המגיע להם, לית לן בה, אין כל כך רע בזה שלא משלמים לאלתר, לא יגיעו מיד למחשבות של הנה הוא בא לגזול אותי. אמר אבינה, ומטה מחסיה, העיר מחסיה, אתרה דתבי הוא. זה מקום שכן תובעים. זה היה מקומו של רבינה, כך אומר רשי. וממילא אם אני אקח בלי לשלם יד, אני לא מחלל שם השם. אביי קדישקי וביסרא מיטרי שותפי. כשאביי היה רוכש בשר ממקום שמוחזק בשותפות, יהיב זוזה להי וזוזה להי, היה משלם כפול, ושאף אחד מהם יגידו אני לא שילמתי. ועדר מקייב להו גבי הדדי ועביד חושבנה, ואחר כך אני מקרב אותם אחד לשני ואומר שהנה אתם יודעים שקניתי בשווי זוז אחד של בשר, ואתם בעצם חייבים להחזיר לי מה שמגיע לי, העודף שמגיע לי. רשי כותב, ועביד ויהיב זוזה לאי וזוזה להי, שמה לא ידע חברו שנתתי לו. יש כאן חילול השם. אני חושב שצריכים לצאת מהנחה שמדובר במקום שבאמת לא טובים, כי אביי עצמו אמר במקום שטובים לא, אין לחשוש מזה. אז נצא מהנחה שאביי בא ממקום שלא טובים, ואז אם אחד יחשוב שלקחתי בלי לשלם, אז סיבה לחילול השם. ואביד חושמנה ממשיך רשי, וחוזרים ונותנים לו בשר כנגד מה שנטלו. או אני אמרתי שיחזו את העודף, אלא אם אביי שילם כפול, אז הוא יקבל בהתאם כמות בשר כזה. אנחנו נחזור לגמרא, ראינו כבר ונחזור על רבי יוחנן אמר, מה זה חילול השם? כגון ענה דמסגינה שאני אלך 400 בלא תורה ובלא תפילין. נציין שהיה נהוג אז, אולי לפחות אצל רבי יוחנן, שהיה מסתובב כל היום עם תפילין, אז ללכת בלי תפילין הוא לא מסמן טוב. רבי יצחק דבי רבי ינאי אמר, כל שחבריו משבשין מחמד שמועתו. אז התנהגות שיכול להביא מדי לידי בושה אצל החברים, זה נקרא חילול השם. רשי כותב מחמד שמועתו, מחמד שם רע היוצא עליו. יש גמרא במסכת קידושין דף פי א' עמוד א', ששם כתוב מלכין, משון מלכות, מלכין על לא טוב השמוע. ורשי שם בדיבור המתחיל על לא טובה הוא כותב מי שיוצא כל עליו שהוא עובר עבירות מלכין אותו וכו'. הגמרא ממשיכה, אמר רב נחמן בר יצחק, כגון דקה אמרי אינשי שרה לי מראה לפלניה, שהשם יסלח לו לפלוני. אז אדם כזה שמעורר כזה רגש בין הסובבים אותו, הוא מחלל השם. אביי אמר כדתניא. אנחנו נביא כאן ברייתא ארוכה שבו אנחנו נבין מטרת אביי בהגדרת חילול השם. פותחים בפסוק מוכר, ואהבת את השם אלוקיך. מה לומדים מזה? שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה, כלומר לומד תורה ומשמש תמיד לחכמים. זה במקומות אחרים רואים שזה לימוד התלמוד, השס. ויהיה מסעו ומתנו באמונה ודיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי לו לפלוני שלמד תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אבל מי שקורא ושונה משמש עליו רואים, ואין מסעו ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לא לפלוני שלמד תורה, אוי לא לאביו שלימדו תורה, אוי לא לרבו שלימדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו, כמה מכוערים דרכיו. ועליו הכתוב אומר, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו.
זה שעם ישראל הוגלו מהארץ, הוא עצמו חילול השם. אמר רב חמה ורבי חנינה, וכאן אנחנו מתחילים סדרה של מימרות של גדולה תשובה. בנוסף עוד כמה שעות נראה שימוש בצורת בית, וזה מבליט את המילה רמי. אנחנו נראה שבמהלך הגמרא המורים מעלים מה שלפעמים מכנים סתירה בין פסוקים או אי סדירות בין פסוקים. אז אנחנו כעת נמשיך בגמרא. אמר רב חמה ברבי חנינה, גדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם, שנאמר הרפה משובתם אוהבים נדבה. רב חמה ברבי חנינה רמי, כתיב שובו בנים שובבים, דמעיקרא שובבים אתם. אנחנו עוד מעט נסביר את זה דרך רש"י. וכתיב הרפה משובותיכם. עכשיו, מה הסתירה או האי סתירות פה? אנחנו נסתכל ברש"י, שנמצא קצת למעלה מפה, דמעיקרא שובבים אתם. כשתעשו תשובה, מעלה אני עליכם כאילו תחילת החטא. כאן אני מדגיש תחילת, על ידי נערות ושטות ושובבות. כלומר, לא בדיוק חטא, זה מין הקלה. וכתיב ארפה, הפסוק השני, ארפה משמע מכאן ואילך, כבעל מום שנתרפא, שמקצת שמו עליו. כלומר, אין שינוי מההתחלה, אלא בגלל התשובה, אז מנקודת הזמן של התשובה הלאה, אז יש את השיפור. מה שאין כן, לפי המשמעות של הפסוק הראשון, שובו בנים שובבים, כבר מההתחלה לא היה באמת חטא. אז איך זה עובד? מה הכוח של תשובה? האם הוא עוקר הדבר מהעיקרה או רק מכאן ולבא? אומר הגמרא, לא קשה. כאן מאהבה, אם התשובה היא באה מתוך אהבת השם, כאן מיראה. אז אם זה מאהבה, רש"י כותב, השב מאהבה נעקר עוונו מתחילתו. כאן מיראה הרפה. חזרה לגמרא, רב יהודה רמי, כתיב שובו בנים שובבים. כאן הדגש הוא המילה בנים. ארפה משובותיכם. וכתיב פסוק אחר אומר, כי אנוכי בערתי בכם ולקחתי אתכם, אחד מעיר ושניים ממשפחה. הלשון בערתי, לשון בעלות, זה לשון עבדים, עבדות. מה המשמעות? מה ההבדל? כלומר, מה גורם את ההבדל? תשובה, כאן מאהבה או מירה, כאן על ידי איסורים. אפשר לחשב כמו בנים, או בנים עם התשובה, ההתקרבות לשם הוא על ידי תשובה מאהבה. אבל אם זה מתוך, או מהירה, אבל אם זה מתוך איסורים, שאנחנו מתארים מצב שאדם לא שב עד שנתייסר באיסורים, אז אנחנו קוראים עבדים. אמר רבי לוי, ממשיך הגמרא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה. נקדים, אישה שמתגרשת מבעלה, היא יכולה לחזור אליו בתנאי שהיא בינתיים לא מתחתנת עם גבר אחר. אבל אם היא עלתה גרושה מתחתנת עם גבר אחר, אסור לגבר הראשון לקחת אותה בחזרה. ואנחנו עוד מעט נראה תיאור שהקדוש ברוך הוא מוכן לקחת עם ישראל בחזרה, למרות שבינתיים הם עזבו את השם, וכאילו התחתנו עם עבודה זרה, וזה נקרא הבעל השני, ואחר כך הם חוזרים והקדוש ברוך הוא באמת לוקח אותם בחזרה. עכשיו הגמרא, אמרנו שגדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה שנאמר, וכאן ההוכחה על כוחו של תשובה. לאמור, הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאיתו, והייתה לי איש אחר, הישוב אליה עוד? הלא חנף תחנף הארץ ההיא. זה נחשב עבירה אם היא תחזור אליו. ואת זנית לאים רבים, ושוב אליי נאום השם. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מזמין את עם ישראל חזרה אליו. אמר יונתן, גדולה תשובה שמביאה את הגאולה, שנאמר, ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב. והדרשה היא, מה טעם ובא לציון גואל? משום דשווה פשע ביעקב. תשובה, אמר ריש לקיש, וכאן נדגיש שמופיע פה מספר אחד וכבכוב תחת שמו של ריש לקיש, כי בעוד כמה שורות אנחנו נעלה קושיה מריש לקיש עצמו, וזה אתם יכולים לראות גם מסומן עם כבכוב עם מספר 2. אז אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגול. אדם שהזיד, עבר עבירה, אחר כך חזר בתשובה, מה שהוא עשה נחשב לא כמזיד, זה כבר זה חמור, הוא נהנה מהקלה, בכך שזה נחשב מה שהוא עשה אחרי שהוא עושה תשובה, נחשב לו כשוגג בלבד, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. העוון מזיד הוא, וכעקר אילי הוא, בכל זאת הוא נקרא מכשול. מכשול זה מין טעות, לא זדון. שורת מעיני ואמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. זה הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מרחיק לכת ממזיד לזכות, שנאמר, ושוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה. אז אנחנו רואים שריש לקיש טוען שמי שמקיים תשובה זדונות נעשות לו זכויות, ולפני כן הוא אמר רק כשגגות, לא קשיה. כאן מעבר זה התוצאה, מה שריש לקיש 2 תוצאה מאדם שעושה תשובה מעבר, כאן מהירה, זה מה שהוא התכוון באמרתו הראשונה שנעשות לו רק שגגות עם התשובה רק מתוך יראה. אמר רב שמואל בר נחמן אמר ביונתן, גדולה תשובה שמערכת יומיו ושנותיו של אדם, שנאמר, ושוב רשע מרשעתו הוא יחיה. אמר רב יצחק, אמרי במערה ומשמי דרבה בר מרי, בואו ראי שלא כי מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם מקנית את חברו, ספק מתפייס אמנו, ספק אין מתפייס אמנו. זאת אומרת, מי שנפגע לא ברור שהוא יתפייס עם הפוגע, ואם תמצלו מתפייס ממנו, ספק מתפייס ממנו בדברים, ספק אין מתפייס ממנו בדברים, ספק אם מילים לבד יעזרו לקבל את הפיוסים. אבל המידת הקדוש ברוך הוא, כן, אדם עובר עבירה בסתר, מתפייס ממנו בדברים, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כלומר, מילים, תפילות, דיבור מספיק, ולא עוד, אלא שמחזיק לו טובה, שהקדוש ברוך הוא מחזיק לו, לזה שעבר עבירה ועכשיו שב, שאמר, כתוב בפסוק שם בהושע פרק י' ד', כתוב, וכך טוב. אני רוצה בהזדמנות הזאת לקרוא יחד איתכם את הפרק פסוק בהושע יוד דלד פסוק גימל ברצף. אני מתחיל מפסוק ב' שזה פסוק ומתחיל פרק מפורסם מזה שקוראים אותו בשבת תשובה, בשבת תשובה בין ראש השנה ליום כיפור. שמה כתוב, תשובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. ובפסוק ה' כתוב, הרפה משובתם אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. אנחנו נחזור לגמרא, כי ציטטנו שלא רק שהשם מתפייס בדברים, אלא הוא גם מחזיק טוב, שנאמר וכך טוב, ולא עוד ממשיך הגמרא, אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים, שנאמר ונשמה פרים שפתנו. שמה תאמר פרי חובה, תלמוד לומר אירופה משובתם אוהבים נדבה, מה שהוקרב כנדבה נחשב יותר ממה שאדם מקריב מתוך חובה. רש"י אומר את זה בשורה רביעית, אגב רש"י תופס שני תורים פה, בשורה רביעית מפתוח חיצון אומר נדבה מקובלת ברצון יותר מחובה. הגמרא ממשיכה, תניה, היה רבי מאיר אומר, גדולה תשובה, שבשביל יחיד שעשה תשובה, מוכלים לו ולכל העולם כולו, שנאמר, הרפה משובתם אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. הדגש פה על המילה ממנו, מהם לא נאמר, אלא ממנו. היכי דמי בעל תשובה. אנחנו נתייחס כאן לעבירה, עוד מעט נראה את זה באופן מפורש בגמרא, אדם שנכשל בעניין, נקרא לזה עריות, נכשל בעניין נשים. אז מה זה בעל תשובה? אמר אבידה, כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה או שנייה ופירש ממנו. זאת אומרת, אדם נכשל ואחר כך הוא רוצה לחזור בתשובה, אז הוא עובר הניסיון, כלומר הדבר עבירה, האפשרות להיכשל בא והוא כובש את ישראל פעם ראשונה ופעם שנייה, והוא כעת מוגדר כמצליח, כבעל תשובה. מחי רב יהודה, רב יהודה הראה או הוא הבהיר באותה אישה ובאותו פרק ובאותו מקום. כלומר, איפשהו כן נכשל, הוא חוזר לאותו זירה עם כל אותם התנאים ולא נכשל פעם שנייה, עוד פעם, מהם הוא מתגבר. רש"י, שבשורה שנייה, בשורות הקצרות, שבה הדבר עובר לידו, אותה העבירה שנכשל בה כבר, ממשיכה שבאותה אישה, באותו מקום, שעבר שם כבר העבירה, ואותו פרק, מתוך שדומה מכל וכל לזמן שנכשל בה, כבר יצור מתגבר עליו, ואומר לו, מנסה להסיט אותו, ראי פלונית, ואותו מקום, ואותו פרק הוא, קום עשה מה שעשית כבר. זה המד, הסטנדרט של תשובה, שאתה יכול להגיב חזרה על אותו יצרה, לא. ממשיך הגמרא, אמר וידה, רב רמי, כתיב, אשרי נשוי פשע כסוי חטא, וכתיב במצד שני כתוב מכסה פשעיו לא יצליח, לא לחסות על הפשע. הפסוק מתהילים אומר אשרי נשוי פשע כסוי חטא. עונה הגמרא, לא קשיא, הבחטא מפורסם, הבחטא שאינו מפורסם. ורש"י אומר בחטא מפורסם טוב לו שיודע ויתבייש, ולא יכפור בו, בחטא שלא מפורסם, הוא ממשיך רש"י, לא יגלה חטאו, וכבוד שמיים הוא שכל מה שאדם חוטא בפרהסיה, מיעוט כבוד שמיים הוא, לכן אין לפרסם דבר שלא ידוע. עוד גישה, רב זוטרה, ממשיך הגמרא, רב זוטרה בר טוביה אמר רב נחמן, כאן בעבירות שבין אדם לחברו, יש עניין לגלות לרבים, שהרבים יבקשו ממנו שימחול לו. כאן בעבירות שבין אדם למקום. על זה אנחנו אומרים, אשרי נשוי פשע כשוי חטא. תניה, רבי יוסי בבידה אומר, אדם עובר עבירה פעם ראשונה, מוכנים לו שנייה, מוכנים לו שלישית, מוכנים לו רביעית, אין מוכנים לו שנאמר. הפסוק בעמוס, פרק ב' פסוק ו', כה אמר השם, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו, ואומר, הן כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר. זה פסוק באיוב, פרק למד, ג' פסוק חף ת'. מי ואומר, מה מוסיף לי הפסוק השני, שלא הייתי יודע מהפסוק הראשון? התשובה היא כך, וכי תימה, מה שיש מחילה עד שלוש פעמים, הני מילי, בציבור, אבל ביחיד לא, תשמע, הן כל אלה יפעל כפעמיים שלוש עם גבר, גם עם הגבר, עם האדם הבודד. אותו התייחסות, אותה אפשרות. תנו רבנן, יש בשוליים נושא סלש מבנה, אנחנו נראה מספר רומאי אחד, ועוד כמה שעות מספר רומאי שתיים, שני מחלוקות תנאים בעניין וידוי. אחד, עבירות שהתוודה עליהם יום כיפור זה, מהו להתוודות עליהם יום כיפורים אחר? שתיים, האם המתוודה צריך לפרט את החטא? הגמרא, תנו רבנן, עבירות שהתוודה עליהם יום הכיפורים זה, לא יתוודה עליהם יום הכיפורים אחר. ואם שנה בהן, צריך להתוודות יום הכיפורים אחרים, כלומר אם הוא חזר לעבור אחרי יום הכיפורים הראשון, אז כן צריך ליום הכיפור אחר. ואם לא שנה בהן, וחזר והתוודה עליהם, תשימו לב, זה גישה אחת. עליו הכתוב אומר, ככלב ששב על כאו, כסיד שונה באיוולתו. לא צריכים לחזור להתוודות על דבר שעברת פעם אחת, התוודית, זהו, לא להתוודות פעם שנייה. ואם כן, אז הפסוק הזה שייכת, רלוונטית אליו. אבל זה תעתו של התנא קמא. רב אלעזר בן יעקב אומר, כל שכן שהוא משובח. שמה? שאם אדם התוודה, עבר עליו יום כיפור, והוא חוזר ומתוודה עוד פעם, זה משובח, שנאמר, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. יש קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים, סוגריים אלו, בכוכבית, בשוליים כתבנו, אינם לשם דילוג. אלא, מאחר שרצינו לכלול ענייני וידוי במסגרת אחת, והקטע שבסוגריים הוא מהגמרה ולא הברייתא, ראינו לנכון לבודד אותו אחי, אותה קטע של הגמרה שנכנסת באמצע הברייתא. אז אמרנו, אבל זה לא לשם דילוג, אז אנחנו נזרום עם הגמרה. אחרי שבלסם יעקב אומר שזה משובח אז לחזור לתוודות, אלא מה אני מקיים ככלב שב על כאו וכו', מה, אז מתי זה נוגע שהתנא קמא למד לא לחזור לתוודות? התשובה שלפי רבלסם יעקב כדרב הונה, דירם הרב הונה, כיוון שעבר אדם עבירה בשנה הבאה, אני מדלג על הסוגריים הזוותיות שנייה, נעשית לו כהתר. אדם שנכנס לשבונג של עבירה, זה נהיה בעיניו כהתר. אז אנחנו נחזור לקרוא את הגמרא ברצף. כיוון שעבר אדם עבירה בשנה הבאה, הותרה לו. הותרה לו, סרק, עדיין, מה זה? עכשיו, בשבילו, התר? אדם אכל נבלה פעם אחת, עוד פעם, פעם שנייה, עכשיו מותר לא לאכול נבלות. מה פתאום? אלא אימא נעשית לא כהתר. כאילו בעיניו מותר. אבל בכלל לא, אסור ויאסור. מה עוד? וצריך לפרוט את החטא. שנאמר, מי שמתוודה, זה לא מספיק, הוא צריך גם לפרט. ענה חטא העם הזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. דברי רבי יהודה בן בבא. כאן יש פירוט חטא. לא מספיק שאומר חטא העם, אלא ויעשו להם אלוהי זהב. רבי עקיבא אומר, אין צריך, שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אלא מה הוא שמע משה, ויעשו להם אלוהי זהב? מה רבי עקיבא יעשה עם הפסוק ההוא? תשובה, כאילו רבי ינאי. תראה מה רבי ינאי, מה משה לפני גדוש ברוך הוא. ובאמר שלום, כסף וזהב שהרבית להם לישראל עד שעמו די, גרם להם שיעשו אלוהי זהב, אותו עגל הזהב. אנחנו נלמד רש"י ביחד, כדרב ינאי, לא הזכיר העוון, זה שבפסוק כתוב, אנא חתם הזה וכו', ויעשם אלוהי זהב, זה שמשה פירט והזכיר את החטא, זה אלא למערתו, ולומר, אתה, קדוש ברוך הוא, גרמת להם, משל לאדם שהיה לו בן נאה, ומאכילו, ומשקיעו, ותוללו כיס של דינרים בצברו, והושיבו בפתח זונות, מה יעשה שלא יחטא? אנחנו נמשיך בגמרא. שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל. אנחנו גם בשוליים כתבנו נושא סלש מבנה, משה אמר, יכתב סורחני, את החטא שאני רוצה שתכתוב, שיהיה מפורסם. דוד אמר, אל יכתב סורחני. את מילת הקדמה לגבי הדברים האלו, משה חי כמובן עם דור המדבר. דור המדבר נכנס שלא להיכנס לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים, שזה חטא חמור ביותר. אנחנו לא ניכנס לעומק הדבר ולמה וכו', רק נציין שזה חטא חמור ביותר, של אותו חטא המרגלים. וכולם, כל הדור ההוא מת במדבר, לא נכנסו לארץ ישראל. גם משה מת במדבר ולא נכנס לארץ ישראל, אבל סיבת מותו לא היה קשור למרגלים. חטאו היה חטא שאנחנו נראה בגמרא, אז שלא יען לא האמנתם בי להקדישני. קשה לדבר על הנושא הזה קצת, כי אנחנו מדברים על חטא שהוא דק שבדקות. מאחר שמשה רבנו היה אדם גבוה מרומה מעם, הוא נידון גם על הדקויות, ו עקב כך נכנס עליו שלא להיכנס לארץ ישראל. אבל חטאו שמשה רבנו רחוק ממזרח למערב מחטא הדור ההוא, אז היה חשוב למשה רבנו, אם כבר אני נענש ולא אכנס לישראל, לפחות שידעו על מה חטאתי, שלא להתבלבל, שלא יחשבו שאני חטא יחד איתם עם שאר הדור שקיבלו את בשורת המרגלים. מאידך, דוד המלך נכשל בדבר שלפי נגיד מבט שטחי או הרמה של דוד המלך, נכשל בעניינים הקשורים לאישות. שוב פעם, הגמרא חזר מדגישים מסכת שבת, כל האומר שדוד חטא אינו אלא טועה, אבל בכל זאת היה חטא בתחום נשים, וזה דבר שדוד לא רצה שזה יתפרסם. אז לכן אנחנו נראה אצל משה הוא כותב יכתב סורחני, והפס הכפול ידגיש את הדמויות אלו. כשעכשיו נחזור לגמרא, אמרנו שהיו שני מנהיגים לעם ישראל, והשניים הם משה ודוד. משה אמר יכתב סורחני, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני. בתפייה על משה על זה שהוא היכה את הסלע במקום לדבר עם הסלע להוציא מים ממנו, הם המעיטו בקידוש השם שהיה יכול להיות על ידי דיבור בסלע. נכנס על משה לא להיכנס לארץ ישראל. דוד, וזה משה רצה שזה ייכתב. דוד אמר אל ייכתב סורחני, שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. משל דמשה ודוד, למה הדבר דומה? לשתי נשים שלקו מלכות, שלקו בבית דין. אחת קלקלה, זאת אומרת בתור אשת איש היא זינתה עם גבר אחר, ואחת אכלה פגי שביעית. מדיני שמיטה אין לאכול את הפרי עד שהוא בשל, לא לפני הבשלתו. זה ופגי שביעית, רש"י כותב, תאנים שלא בישלו כל צורכן, ורחמן אמר והייתה שבת ארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא להפסד. מי שאוכל פגי שביעית הוא לא הוא לא מנצל את הפרי עד בשלו, זה נחשב להפסיד את הפרי. זה עבירה, אבל בדירוג עבירות לא נחשב עבירה חמורה. אבל האישה שקלקלה, רש"י כותב בשורה רביעית, זינתה ויתו בה למלכות. כן דור המדבר, מתו במדבר שהאמינו למרגלים, ומשה מת במדבר על, על שימונה המורים. אמר יכתב סורחני שלא יאמרו אף אני קלקלתי כמותם. אז אנחנו נחזור לגמרא עם המשל של שתי הנשים. אמרה להן אותה שאכלה פגי שביעית, בבקשה מכם הודיעו על מה היא לוקה. והציון בצהל אומר המלכות האלו הם מה שנקרא מלכות מרדות מדרבנן, זה לא מלכות על עבירה של לאו מן התורה. אז למה היא מעוניינת שיתפרסם להודיע על מה היא לוקה? שלא יאמרו אמר שזו לוקה זו לוקה, שלא יגידו שכמו שהראשונה מלכת על עבירה של עריות או של זנות, גם אני שאומנם עברתי אבל לא על דבר כל כך חמור. אז מה עשו? יש את השתי הנשים האלו, ואחת שאכלה פגי שביעית, הביאו פגי שביעית ותלו בצברה, והיו מכריזים לפניה ואומרים על עסקי שביעית היא לוקה. וכאן אנחנו ממשיכים עם ברייתא, שיש בזה הרבה הרבה עומק. נקרא לזה בכל מה שנוגע לאנשים שסובלים, אנשים שהם נראים צדיקים, נראים לא ראויים לאותם סבל ובכל זאת סובלים. מה יכול להיות הסיפור שמאחורי הדבר? אני אומר זה הצעה, וחס ושלום לא להגיע למסקנות לגבי אנשים מסוימים מיוחדים, כי אף פעם אדם לא יודע חשבון על שמיים, אבל כיוון מחשבה. אנחנו נראה עכשיו מה שכתוב כאן, מפרסמים את החנפים לפני חילול השם, שנאמר ובשוב צדיק מצדקו ועשה עוול ונתתי מכשול לפניו. עכשיו הרש"י באמת מסביר מה שקשה להבין מתוך מילות הגמרא. אומר רש"י, מפרסמים את החנפים שהן רשעים ומראים עצמן כצדיקים. יש תופעה כזו, אנשים שעושים, מנסים לעשות רושם חיצוני שהם צדיקים ובאמת הם רקובים מבפנים. אם יש מכיר במעשיו מצווה לפרסמו לפני חילול השם. מה החילול השם פה? שבני אדם למדים ממעשיו שסבורים עליו שהוא צדיק, לא. ועוד, כשבא עליו פוענות, בני אדם אומרים, מה הועיל לו זכותו? אנשים יגיעו באמת מסקנות אפילו כפרניות, יגידו שהנה אדם שביניהם הוא עתיר זכויות, סובל. כשבזמן, כשעל אמת, הוא לא עתיר זכויות, רק עשה רושם, רושם ציבורי שהוא כזה. ואחר כך בא עליו עונשים שמגיעים לו מן השמיים, אז אנשים יכולים לטעות בקלות שהנה הכל לא שווה, ולכן אנחנו מנסים להקדים את התרופה למכה, לפרסם את אותם אנשים שהם בעצם ריקובים ורק משחקים את זה כאילו הם צדיקים. הרשי ממשיך שנאמר מה שאנחנו אמרנו שמפרסמים את החנפים מפני חילול השם. הפסוק מוכיח על כך שנאמר ושוב צדיק מצדקו, סייפי דקרא, הסוף של הפסוק, זה כתוב אצלנו בגמרא, ונתתי מכשול לפניו. אני ממציא לידו חטא גלוי לכל שיקשל בו, וידעו את מעשיו. הקדוש ברוך הוא גם כן, הוא עצמו יגרום לכך שיתפרסם מעשיו. אנחנו נחזור לגמרא, ארבע שורות מסוף העמוד, תשובת המוחלטים. מה זה מוחלטים? הם רשעים גמורים. אם הם עושים תשובה, מעכבת הפוענות, ואף הפי שנחתם עליו גזר דין של פוענות. שלוות רשעים, סופה תקלה. רש"י כותב, שלוות רשעים סופה תקלה, מתוך שלוותם הם יושבים ומהרהרים בעבירות. ממשיך הגמרא, והרשות, זה הרבנות, ההנהגה, מקברת את בעליה. ארום נכנס לה וארום יצא ממנה. ולוואי שתהי יציאה מהמשרה כביעה. כמו שהוא נכנס בלא חטא, שיצא גם אחרי שהוא מחזיק במשרה של הנהגה, גם שיצא ממנו בלא חטא. הלוואי. הגמרא תביא סיפור, מעשה, שמתאר את הדבר הזה. רש"י כותב, מקברת בעליה, שנאמר וימת יוסף תחילה ואחר כך כל אחד. יוסף כמובן היה במשרה של הנהגה, של ריבונות. ולוואי שתה יציאה ממנה, או כתב רש"י, בלא חטא כביעה. עכשיו נמשיך בגמרא. רב כי הווה נפיק למידע דינא, כשהוא נכנס לדון לשרת כשופט, כדיין, אמר אחי, זה בלשון ארמית, בצבו נפשי לקטלה נפיק, וצבו ביתי לתו עביד, וריקן לביתי עזיל, ולוואי שתי ביעה כיציאה. אתם רואים מיד את הקשר, אנחנו נתרגם. בצבו נפשי לקטלה נפיק, בצבו זה ברצון, ברצון עצמו. הבן אדם שהוא מתפקד כדיין, הוא ברצון עצמו יוצא לקטלה. מה זה לקטלה נפיק? רש"י כותב בעמוד הבא, שורה הראשונה, לקטלה עזיל, נישא עונש חטא, שמה ישגה בדין ועל עצמו אמר כן. לקטלה עזיל זה לסבול עונש, כמובן אם הוא יטעה. אז הוא ברצון עצמו הוא הולך לסבול, וצבו ביתי לא הוא אביד, מה זה? ורצון ביתו, צורכי ביתו הוא לא עושה, הוא לא מרוויח כלום מהשיפוט, זה לא דבר שמשלמים עליו. ואמרנו בהמשך, וריקן לביתי עזיל, ולוואי שתהי ביאה כיציאה. רש"י כותב, ולוואי שתהי ביאה שישוב ייכנס לביתו בלא חטא כיציאה. אנחנו ממשיכים בעמוד הבא, לפי הגרסה אנחנו מדלגים לשורה שלישית, פי זיין עמוד א', וכי הבי חזי, מדובר, זה המשך על דבריו של רב, שכשרב ראה אבו הבטלי, זה גדודי אנשים הולכים אחריו לכבדו. אמר, אז רב כדי ליצור אנטי גאווה, שישמו על ענווה, למרות כל הכבוד שמעניקים לו, הוא היה אומר, פסוק באיוב, אם יעלה לשמיים סיור וראשו לאב יגיע, כגללו לנצח יובד, כמו גלל, לנצח יובד, רואב יומו, איו, כאילו מה קרה, איפה הוא? רב זוטרא, כי הווה מקטפילי בשבת הדריגלה, רב זוטרא, כשהוא היה מגיע לשיעור, לדרשה הציבורית, היו נושאים אותו על כתפה, על כתפיהם, ורשי כותב, מקטפילי זקן היה, ונושאים אותו בלנקי בכתפיהם, בבית המדרש שלו להטריח את הציבור לקום מפניו. אז כשהוא חווה את זה, הוא אמר, רב זוטרא, שוב, כמו אצל רב, שלא ייכנס בו תחושות או מחשבות גאוותניות, מכי לא לעולם חוסן, ועם נזר לדור ודור. הפסוק אומר, שאת פני רשע לא טוב. לא טוב להם לרשעים שנושאים להם פנים בעולם הזה. זאת אומרת, יש מצב שאדם הוא רשע והוא עובר לו בעולם הזה בטוב, לא נענש, לא רואים שהוא סובב. המצב הזה בסופו של דבר לא טוב לרשע. הוא ישלם עליו אחר כך בעולם הבא. וכאן אנחנו רואים כמה דוגמאות, דוגמה לכיוון הזה, וגם יהיה אמרה הפוכה שלא, שטוב להם לצדיקים שאין נושאים להם פנים בעולם הזה, ונראה את זה אצל משה רבינו. אז אנחנו בשוליים כתבנו את הדברים האלו, נשיאת פנים תחת הכותרת נושא, כתבנו נשיאת פנים של השם בעולם הזה כלפי רשעים, כלפי צדיקים, ובמבנה אנחנו רואים משולש, ושם אנחנו הבלטנו לא טוב לאחר, ואחר כך טוב לא למשה. אז עכשיו הגמרא, מאחר שהזכרנו שלא טוב להם לרשעים שנושאים להם פנים בעולם הזה, לא טוב לא לאחיו שנשאו לו פנים בעולם הזה, שנאמר, והפסוק מביא שנשאו לו פנים, יען כי נכנע מפני לא אבי הרעה בימיו. זה נאמר לגבי אחיו. יש פסוק, להטות צדיק במשפט. טוב להם לצדיקים שאין נושאים להם פנים בלום הזה. טוב לו למשה שלא נשאו לו פנים בלום הזה, שנאמר, רואים שמשה רבנו שילם על, כמו אנחנו הזכרנו זה מוקדם יותר, על דקות העבירה. יען לא האמנתם בי להקדישני. אפשר לדייק, האילו האמנתם בי, כלומר אם משה היה משתף פעולה בדקדקנות עם מה שהקדוש ברוך אמר, היה מדבר על הסלע, עדיין לא הגיע זמנה להיפטר מן העולם. אבל כפי שאמרנו מקודם, עצם זה שדקדקו עליו מן השמיים, אז למשה רבינו נשמר לו מלוא הזכויות לעולם שכולו טוב. יש פס כפול שזה מדגיש הביטויים אשרים לצדיקים, ואחר כך אוי להם לרשעים. אשרים לצדיקים, לא דיין, לא מספיק, שהם זוכים, אלא שמזכים לבניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות, שכמה הבנים היו לו לארון, שרואים להישרף כנדב אביהו, שנאמר הנותרים, אחרי מותם של נדב אביהו, שנשרפו מן השמיים, הוזכרו בניו הנותרים. המילה נותרים משמע שגם אלו היו ראויים להישרף, אבל נותרו. אז זה נאמר לגבי הבנים של אהרון הנותרים, אלא שמד להם אסמך מה ניצלו איתמר, אלעזר ואיתמר, אלא שמד להם זכות אביהם אהרון. אוי להם לרשם לא דיין שמחייבים עצמן, אלא שמחייבים לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. הדוגמה לכך, הרבה בנים היו לו לקנן. קנן היה בנו של חם, חם בן נוח שזלזל בכבודו של אביו, נגיד בלשון המעטה. אז היה לו בן לחם, אחד מהבנים, שמו קנן. ואותו קנן היו לו הרבה צאצאים שרואים לסמך כתבי עבדו של רבן גמליאל. לסמך זה סימן של תלמיד חכם, להיות מוסמך לדון, והיו כאלו צאצאים של קנן, כמו טבי שהוא היה עבד של רבן גמליאל, שרבן גמליאל עצמו רואים במסכת סוכה כמה שרבן גמליאל התפאר בו. ולמה לא קרה, למה לא רואים צאצאים של קנען שהם נהיו מוסמכים, אלא שחובת אביהם גרמה להם, אותו סבא רבא חם גרם לכישלון הזה למשך הדורות לגבי הצאצאים של שלו. כל המזכה, אנחנו נדבר כאן שני כותביות, שני כותבים, אחד מזכה את הרבים ואחד מחטיא את הרבים. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, מה הייתה מה? כדי שלא יהיו הוא בגיהנום ותלמידיו בגן עדן, שנאמר כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. שחת זה גיהנום. אנחנו נסתכל ברשי. רשי תופס שני תורים, התור הפנימי של רשי, אין חיבה על ידו, הקדוש ברוך הוא מדחה מפניו את האווירה שלא תבוא לידו. וציטטנו פסוק, כי לא תעזוב, ממשיך רשי, כי לא תעזוב נפשי, למען שהקדוש ברוך הוא מונע את החטא מלהכשילו. והסברנו, כי זה לא מן הראוי, הנה יש אדם שמזכה את הרבים, גורם שאחרים מקיימים מצוות, והם יהיו בגן עדן, והוא, אם הוא היה נכשל בחטא, היה יושב בגיהנום. זה לא מן הראוי. ממשיך הגמרא, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, שלא יהיה הוא בגן עדן, כי אם הוא מצליח לעשות תשובה אז הוא יזכה לגן עדן, ואלו כל אלו שהוא הכשיל ותלמידיו בגיהנום, שנאמר אדם עשוק בדם נפש עד בו ינוס אל יתמכו בו. ורשי כותב עשוק בדם נפש, מחויב בנפש שעבדה על ידו, אל יתמכו בו שלא ייפול, אלא מניחים אותו ויפול בבור בגיהנום. הגמר מצטט את המשנה, הוא אומר אכתב וישוב, אכתב וישוב פעמיים. אז הגמר רוצה לדעת למה מוזכר הדוגמה הזאת עם כפילות, למה לי למימר אכתב וישוב, אכתב וישוב תראי זמני. היה מספיק ללמד את הכלל של המשנה, מי שחוטא וסומך על תשובה שיעשה אחר כך, זה לא יעזור לו. אז תגיד פעם אחת, למה פעמיים? תשובה, כי לרבון המרב, תהיה מרבון המרב, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בא, אני מדלג, כמו שאמרנו, עשינו את זה מקודם, אני מדלג על הסוגריים, נעשה לא כהתר. חזרה לגמרה עם התוכן של הסוגריים. רב הונה אומר שכיוון שעבר אדם עבירה ושנה הבא עושה אותה פעמיים, הותרה לו, הותרה לו סלקא דיתר, בגלל שהוא הוא חטא פעמיים, זה נהיה היתר, כך תחשוב, אלא נעשה לו כהיתר. אחטא ויום הכיפור מחפר, אין יום הכיפור מחפר. למה מתניתין דלא כרבי? המשנה שלנו שוללת את הכוח שיום כיפורים לחפר לאדם כזה, אז אולי זה לא כמו רבי. תתני רבי אומר, על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר. אז רואים שיום הכיפורים יש לו כוח כפרה חזקה, ומשנתנו אמרה שמי שאומר הכתב יום הכיפורים מחפר זה לא יועיל. זה נשמע לא כרבי, אפילו תימה רבי. המשנה מסתדרת עם רבי. רבי יסכים עם מה שכתוב במשנה, שמי שבונה על יום כיפור, אז יום כמו לא יעזור לו. זה נקרא אגב שייני. ורשי מסביר, אגב שייני, מאחר שעליו הוא סומך לחתו, הבן אדם שבמשנה שלנו הוא סומך על יום כיפור, כאילו נותן לו רישיון לחתור ביום הכיפור, מתקן את המצב, אינו מחפר. עד כאן שיעורנו להיום.